רוצה שנפתח בהשלמה על תפילת ערבית רשות, בסדר? הרמב"מים השונים, הדיון בבית בריסק, הולך לפרש את גם את השגת הרייבד וגם את שיטת הרמב"ם. ומה זה ערבית רשות? בסדר? אילו היבטים כבר, שלום לוי, אילו היבטים כבר ראינו של תפילת ערבית רשות? בעצם מה היה היבט המרכזי שעסקנו בו? בוא נגדיר, כאילו, מה מתחדש עכשיו? מה היה היבט המרכזי שעסקנו בו עד עכשיו? האם אתה חייב או לא חייב, נכון? רשות או חובה, ובצד זה צודק אל נתן, נגענו בשאלת איך זה מקרין על נושא הזמן, נכון? בעיקר מה היה החידוש הרמב"מיסטי, שאין מדקדקין בזמנה. ובואו ננסה לדייק בעצם מה החידוש הגדול ברמב"ם. הדיון, אני חושב אצל רוב הראשונים, למעט הרמב"ם, זאת אומרת, חייב או לא חייב, מול איזה פלא הם עמדו, וזה דיברנו כבר. איזה פלא הם עמדו? שההלכה היא שתפילת ערבית רשות, אבל בפועל עם ישראל מתפלל ערבית, נכון? ראינו כל מיני גישות. מה שמתחדש ברמב״ם, והם אנחנו עוד נעמיק בזה עוד קצת, זה שזה לא רק נוגע לשאלה אם חייבים או לא חייבים. דווקא מכל הראשונים, מי היה נראה נוקט בעמדה שלמרות שתפילת ערבית רשות, שהוא מחייב אותה. שתקנו אותה, כן, מי מתבטא? לכן התקינו תפילת ערבית, הרמב״ם, נכון? טוב, אולי רב שריר היה יותר מרחיק לכת? רב שריר שאומר שרשות הכוונה שזה מצווה, אבל שלא יתחשבנו אתכם, לא תעשה אותה. בסדר, כמו כבר רב שריר הלך, אבל הרמב״ם מדבר, התקינו, לשון התקינו, אומר שאתה חייב, כאילו אני אומר ככה, הרמב״ם לעומת הריף, לעומת הבאג, האם הוא העצים את הלשון שצריך להתפלל ערבית? כן. מצד שני, דווקא אצלו אנחנו מגלים מימד שתפילת ערבית יש לה כללים אחרים מאשר לתפילות האחרות, משהו שלא ראינו אצל האחרים. בוא ניקח כאילו מה הפריע לאחרים, תשלומים. מה הפריע לאחרים, שכחת יעלה ויבוא, נכון? כאילו, מה נראה? ברגע שהחלטת להתפלל, או ברגע שאתה מתפלל, אז התפילה הזאת היא לפי כל הכללים, נכון? דווקא אני בא לרמב"ם, ומה אני מגלה? שהתפילה הזאת, למרות שהוא העצים את החובה להתפלל אותה, תקנו אותה, אבל שהיא לא מתנהגת כמו תפילות חובה רגילות. אז דבר ראשון, הזכיר פה אל נתן, בצדק רב, הדבר ראשון היה שלא מדקדקים בזמנה. תפילה אחרת, אי אפשר להתפלל אותה לפני שהגיע הזמנה, בתפילת ערבית אפשר. שנית, אז זה גם דיברנו בשיעור הקודם, על זה שאין חזרת השץ. רמב"ם מסביר למה אין חזרת השץ בערבית, כי תפילת ערבית היא אינה חובה, היא רשות, נכון? אז הנה הוא מתנהג אחרת, והנה היום השלישי שהוא מתקח אותנו, כן, כן, בבקשה. בדיוק, עכשיו זה השלישי, שציון, גם איזה ממשק מיוחד זה לוקח אותנו למשהו שלא מצאנו אותו, אני חושב, לולא הרמב"ם, הקשר בין רשות לבין איזה עוד מושג? נדבה. וזו הזדמנות לומר משהו גם על תפילת נדבה מול תפילת חובה. אז בוא נראה, ציון, אתה רוצה לקרוא לנו? מה כותב הרמב״ם בפרק י' הלכה ו', כן. מי שנסתפק לו.
אם יתפלל, אם לא יתפלל, אינו חוזר מתפלל, אלא אם כן יתפלל תפילה זו על דעת שהיא נדבה. שאם רצה יחיד להתפלל כל היום תפילת נדבה, יתפלל. מי שהיה עומד לתפילה ונזכר שכבר התפלל, פוסק אפילו באמצע ברכה, ואם את התפילת ערבית, אינו פוסק שלא התפלל אותה מתחילה, אלא על דעת שאינו חובה, שאינה חובה.
בואו נעשה קצת לעמוד על ההסבר הזה שלו. קודם כל הרמב"ם מספר פה על האופציה של נדבה. והאמת שהוא כבר סיפר עליה לא בפרק י', אלא איפה הוא סיפר עליה בעיקר? בפרק א'. סליחה שכשהכנתי לכם את הדף, ברח לי פרק א' הלכה ת', שמתי רק פרק א' הלכה י', הוספתי אותו היום. בסדר, אבל ציון, בוא ננסה קצת לעבוד על האופציה של תפילת נדבה. בעצם מה אומר הרמב״ם? פרק י' מבחינת המבנה של הלכות תפילה הוא פרק של הטעויות. יש פה אדם שהוא במצוקה, הוא לא יודע אם הוא יתפלל או לא יתפלל. למה הוא לא יכול להתפלל? כי תפילה היא, תפילות קבע הן. דרבנן, ספקה דרבנן. לכולה, אבל בגלל שיש את המודל של תפילות נדבה, אז מה אדם יכול לעשות? אדם יכול להתפלל תפילה במצב של ספק על דעת שהיא נדבה. הרמב"ם ממשיך, אבל הוא מחדש פה דבר עוד הלכה, שנבין אותה היטב כשנעיין בפרק א'. מה הוא מחדש? שאם אדם עמד בתפילה ונזכר שכבר התפלל, זה קרה לכם פעם? כן? התפילה היחידה שזה יכול לקרות בה היא מנחה, התפעלת בזיחה גדולה ושכחת ופתאום אתה מצאת עצמך מנחה קטנה, נכון? נכון, זה קרה לך?
קרה לי בערבית
דווקא. בערבית זה קרה לך, מעניין, אוקיי.
בחורף אפשר גם בערבית.
בחורף אפשר גם בערבית, אוקיי. כי אתה חשבת שערבית היא מנחה גדולה, כן. אוקיי, אבל מה אומר הרמב"ם? שאתה חייב לפסוק באמצע הברכה. קודם כל ננסה להבין את ההלכה הזאת איך שעצמה. למה אתה חייב לפסוק באמצע הברכה? למה לא תמשיך להתפלל אותה, כן? אז ציון, אתה צודק, בוא תחדד את הדברים האלה.
תפילות כנגד תמידין, אז
אין,
כאילו, חודלים הקרבה של תמיד נוסף, במידה
ותחילו. מצוין. תפילה היא כנגד, תמידין, כשם שאפשר רק שני תמידין, אז אי אפשר תפילה נוספת. למה הוא כתב בתחילת ההלכה שקיים המודל של נדבה, למה אני לא יכול להמשיך ולהתפלל את שאר הברכות על דעת נדבה? ומה לכאורה עולה באמת בדברי הרמב"ם? מה לכאורה הרציונל שלו? שתפילת נדבה היא תפילה שהיא מהותית, היא איכותית, היא תפילה שונה, היא תפילה אחרת מתפילת חובה, ולכן כאילו לא נדבקות, כאילו זה שטנז. אי אפשר שהתחלת התפילה תהיה כנגד תמידין, והמשך התפילה יהיה כנגד קורבנות נדבה. והדבר הזה מאוד מאוד מתבהר כשהולכים לרמב״ם בהלכות תפילה פרק א', ואנחנו לומדים כאילו על מה בנוי תפילת נדבה אצלו. כן, אתה רוצה להעיר, בבקשה.
כן, אם רוצים לעשות את זה, אבל קוהרנטי, אז צריך לשאול, אם באמת במקדש היו, כבר הקרימו תמיד, ופתאום בא כהן ושוחט בהמה לשם תמיד, אז מה עושים איתה? אם באמת היא נשרפת, אז זה נכון, אבל יכול להיות ש... אני לא הסתכלתי, אבל...
קודם כל, השאלה נכונה, אז זה מאוד דומה למתודה שעבדנו בה על הזמנים. אתה רוצה ללמוד דיני תפילה, לך תלמד דיני, לך תלמד קודשים, כן? זאת אומרת, צריך לבדוק, אם יש התייחסות לזה, כן? בכל מקרה, הדבר הזה הוא מוסבר כשאני הולך לרמב"ם בפרק א', ואני קולט שהפנומן הזה של תפילת נדבה ברמב"ם היא בנויה באופן ברור על הפלטפורמה של קורבן נדבה, והוא באמת, הוא בנוי אחרת מ... תפילות חובה. כן, בוא נראה את זה. כן, תפילות אלו אין פחותים מהם ומוסיפים עליהם. אם רצה אדם להתפלל כל היום כולו, הרשות בידו. אתה איתנו את ציון בלחתת? וכל אותן התפילות שיוסיף כמו מקריב נדבות. עכשיו בוא תראית לפי כך. כאילו, כמה זה הרעיון שתפילות כנגד קורבנות. ותפילת נדבה לפי הרמב״ם בנויה גם על מודל של קורבן. איזה מודל? של קורבן נדבה. אז א', צריך שיחדש דבר בכל ברכה או ברכה מן האמצעיות, מעין הברכות. ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו, כדי להודיע שהיא לדבר ולא חובה. שימו לב, א', לרעיון הרמב"מיסטי, שחייב שיהיה ברור כשאתה מתפלל תפילת נדבה, שיהיה ברור להודיע שהיא נדבה ולא חובה. זה חובר לרעיון של פרק י', שאתה לא יכול חצי תפילה נדבה, חצי... כלומר, צריך להיות מובחן, צריך להיות מוטבית, שיהיה ברור. עכשיו, קודם כל זה מפורש, כי הן תפילות שונות. צריך להודיע שהוא נדבה. עכשיו, כשאני מסתכל בעיין של חידוש דבר, איך הבנתם את זה? למה צריך לחדש דבר?
זה
דין
מספילת נדבה.
מה זה?
זה
דין
מספילת
נדבה
שצריך
לחדש
דבר.
לא,
אולי
אתה
קורבן
נדבה, כאילו. שאתה לא עושה אותו כמו שאתה עושה תמידים, או שאתה עושה
קורבן
נדבה אחר.
בואו נדייק, אני חושב שאמרת את זה על נתן. החידוש הוא סוג של... הוא סוג של הנדבה, בוא נאמר משהו על קורבנות נדבה. קודם כל צריך לשאול, הרב תמיר, ולגעת ברוח, לא זוכר מתי, יפה שבועיים, ואיך הוא התייחס לזה בעצם. כלומר, אנחנו לא מבינים כאילו מה זה שיש קורבן נדבה, או בכלל אנחנו לא מבינים, דיבר על החושיות, זוכרים? כאילו, אחד מהדברים שבולטים בנדבה, שיש פעמיים נדבה. קודם כל, עצם להביא את הקורבן הוא נדבה, וב' התורה בתוך עולם הנדבה נותנת לך המון המון אופציות, קחו את פרק א', עולת נדבה. קודם כל, הרעיון להביא עולת נדבה, וואלה, התנדבת. כבר אז יש מין הבקר ויש מין הצון. אתה התנדבת מנחה, כמה סוגי מנוחות יש? 5 סוגים, בסדר? כלומר, זה נדבה בריבוע. יש שלמים, התנדבת שלמים, פרק ג', כמה סוגי שלמים יש? גם כמה, בקר, גם כמה. ובמילים, נכון? במילים מאוד פשוטות, תנועת הנפש של נדבה היא תנועה של בחירה. היא תנועה שהיא מביאה משהו. עכשיו, אני לא מבין את השפה. אני זוכר, שמעתי פעם שיעורים בהקלטות עם יוני גרוסמן. הוא דיבר על ההבדל במצב רוח של כבש למצב רוח של עז. בסדר, אני לא יודע. אני אומר ככה, זר לנו השפה של בעלי החיים. כי אנחנו לא מבינים מה זה חקלאי שמחליט להביא. אני יודע שבקר וצון בקר יותר יקר. בסדר, אני לא מבין לגמרי את השפה. מי שחי בתוך חברה חקלאית, יכול להיות שהוא מבין את השפה. אבל עולם הנדבה הוא עולם שאני מתרגם אותו עכשיו לתפילה, הוא מלא בחידוש דבר. הוא מלא בבחירה, בהתעוררות פנימית שמתעוררת. נכון, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לתחילה, כל מה שלמדנו על תפילה, על המתח בין עבודה לעבודה שבלב. שימו לב, לפי הרמב״ם אין שום תפילה שאדם יתפלל אותה, שלא יהיה כנגדה מה?
קורבן.
איזשהו קורבן. כלומר, הרעיון שתפילות כנגד תמידין, שהן כנגד הקורבנות, גם התפילות שאתה מתפלל מחוץ לחשבון, צריך להיות במודל, במתכונת של אחת מהתפילות. אבל בוא נגיד את האמת, אם אתה מתנדב תפילת חובה, כן, אתה אומר את הטקסט, אז לא התנדבת. כאילו ההתנדבות היא בזה שיש ארבע תפילות במקום שלוש. אני אגיד את זה עכשיו אחרת, כשאני מדבר פילוסופיה לחצי דקה, בסדר? תפילה צריכה מחייב. כשאני מדבר על מחייב, אני מדבר עליה תפילה גם צריכה מתי. מה הכוונה? מי אתה שתלך לקדוש ברוך הוא, תתחיל לדבר אליו. אז מה בעצם המטיר של תפילת חובה, של תפילת קבע? מה המטיר שלה? למה אני יכול להתפלל מנחה? כי הקדוש ברוך הוא, כי התורה צוותה אותי, כי השולחן ערוך מצווה אותי, בסדר, חכמים. תפילת נדבה, מה ישאלו אותך? מה המטיר שלך? אז התשובה היא, אם יש לך משהו חדש להגיד, כבר החידוש דבר הוא מהותי, כי אחרת תתאפק. כאילו יש לך משהו מיוחד להגיד, משהו חדש להגיד. שאני לא מסתיר, שאני לא מבין איך מחדשים דבר בכל הברכה, בכל הברכות האמצעיות. אני ממש לא מבין את זה, אני לא מסתיר. אני מבין איך מחדשים דבר ברפאנו, זה אני מצליח להבין. בברך עלינו גם אני מצליח, בסדר? ברעב עוניינו גם, אבל איך אתה מחדש דבר בתקע בשופר, או בירושלים ערכה? לא יודע, בסדר, אני לא יודע, אבל שימו לב, די אחד. אבל בואו נסכם שברמב"ם ברור שתפילת נדבה היא תפילה שונה, אפילו בנוסח מתפילת חובה, היא צריכה חידוש דבר, נכון? ורואים את זה מאוד חזק, ברמב"ם בהלכה י', כמה תפילות נדבה בנויות על קורבנות נדבה, כי מה המסקנות ההלכתיות שהוא מביא? אין הציבור מתפללים עם תפילת נדבה, כפי שאין הציבור מביא עם קורבן נדבה. לא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתיים, אחד חובת היום ואחד נדבה, כפי שהם מתנדבים קורבן מוסף. ויש מן הגאונים, איש ההוראה שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים, לפי שהם מקריבים נדבה לחובת היום. ברמב"ם תפילות נדבה הן בנויות לגמרי על התשתית של קורבן נדבה, כולל המגבלות. בעצם הרעיון שאתה יכול להתפלל מתי שאתה רוצה, להגיד מה שאתה רוצה, זה ממש לא קיים ברמב"ם. יש לרמב"ם מסגרות שבעצם יש חסד שאפשר לבקש גם נדבה, אבל הוא צריך להיות כפוף לפרוטוקול של הנדבה. רק הזה, אני מבין את פסק הרמב״ם בפרק י' שמה הרמב״ם אומר. אז אם התחלת להתפלל על דעת שהיא חובה, עכשיו אתה רוצה באמצע התפילה לעבור לנדבה, זה לא נדבק. זה אפשר חצי קורבן. אז תפסיק. כאן מוסיף הרמב״ם חידוש עצום, ציון, בוא נראה את החידוש שלו. ואם הייתה, בוא נחזור לפרק י' ואם הייתה תפילת ערבית, יש לך את זה? זו פצצת אטום, מה שהוא כותב, כן? ואם הייתה תפילת... זה ממש בהתחלה, המקור השני, בדף. ואם הייתה תפילת ערבית, אינו פוסק, שלא התפלל אותה מתחילה, לדעת שאינה חובה. בסדר, יש לך את זה?
כן.
אוקיי? מה לכאורה עולה כאן מדברי הרמב״ם? לפחות מי... תפילת ערבית אינה חובה, אבל מי פוגשת פה? איזה תפילה? את נדבה, נכון? בעצם מה הרמב״ם אומר? אדם יכול להתחיל להתפלל תפילת ערבית ולהמשיך, בוא מנסה להבין את ההיגיון שלו. למה אני לא צריך לפסוק אם התחלתי? כי גם החצי הראשון שהתפללתי אותו, התפללתי אותו על דעת שהוא שאינה חובה. אז פה אני רוצה, אלוהי, ללמוד לדייק, בסדר? אני מודה שגדול העולם עשה ברבא שלי פה, לדעתי לא דייק בלשון. אבל בואו נעבוד על זה. האם הרמב״ם כותב שתפילת ערבית היא נדבה? שרשות ונדבה זה אותו דבר? הוא כותב את זה? לא, הוא לא כותב את זה. בואו קודם כל נקשיב למילים שהוא כתב. קודם כל הוא לא השתמש במילה נדבה פה, נכון? רשות, סליחה. איזה מילה הוא בחר להשתמש? אינה חובה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, נכון? לפעמים הרמב״ם כותב רשות, לפעמים אינה חובה. והוא קודם כל אמר, היא לא חובה. ב' לכן, עכשיו מה יוצא? וזה כבר לא כתוב, שאפשר שחצי תפילה תהיה לא חובה, ואפשר שחצי תפילה תהיה כנראה נדבה. זה מוסכם? כי מה המחנה המשותף של אינה חובה ונדבה? כמו שרשות הופך להיות אינה חובה, אז גם נדבה, מה יכול להיות? אינה חובה. כלומר, בעצם, לפי הרמב״ם, שתי תפילות שאינם חובות יכולות, כנראה, אפשר להדביק אותם אחת לשנייה, בסדר? אבל רב חיים, האמת, הלך הרבה יותר רחוק מזה, ורב חיים בחיבור שלו, איך רב חיים התנסח, שמתם לו למילים? רב חיים ממש הבין שהרמב״ם מזהה את תפילת ערבית עם תפילת נדבה, נכון? אני צודק?
מה אתה רוצה לומר?
מיד אני רוצה להגיד מה אני רוצה לומר, בסדר? אבל קודם כל, אני רוצה להיות בטוח שרב חיים אמר את זה, בסדר? כלומר, אני מסתכל בדברי רב חיים, בסדר? אז רב חיים, קודם כל רב חיים מטפל, בוא נראה איזה חצי הבחנה ברב חיים, קודם כל רב חיים מטפל בהשגה של הרייבד, שזה ממש כתוב כמו כתב חידה, נכון? אין כאן נחת רוח, ומה השאלה שבעצם מנסים להבין? ממה אין הרייבד נחת רוח, בסדר? ורב חיים מתחיל בכסף משנה, שהכסף משנה פירש, אימא אין לו נחת רוח לרייבד? לא, הכסף משנה טוען שאין לו נחת רוח, כי תפילת ערבית, היות וקיבלו החובה, אז היא חובה, אז צריך להיות שגם בה צריך להפסיק. זה ככה מפרש הכסף משנה. זה, קודם כל זה מוסכם? כן? לוי, אתה איתנו? חצי קלאץ'. תסתכל, לוי, הכסף משנה מפרש, ההשגה היא שתפילת ערבית היא חובה, אז לכן הרייבד חושב שכמו שבשחרית ומנחה אתה תפסוק, גם בערבית אתה תפסוק. נכון? ומה שרב חיים הולך להסביר את שיטת הרמב״ם. כן? ומה בעצם הוא כותב? תראה, מילים מפורשות. קודם כל הוא אומר פה דבר, זה שפה בריסקאית. אני רוצה שתתיידדו עם השפה הבריסקאית. יש פה הפעלה מובהקת של גברה וחפצה. מה בעצם רב חיים וחפצה? אני רוצה קצת לעזור. הוא לא צריך להיות משהו מוחשי. זה חפצה מוחשי. יש חפצה, הוא גם יכול להיות ישות מופשטת. זהו, לא צריך להיות משהו שאני יכול למשש אותו בידיים. מילים אחרות, תפילת ערבית רשות חובה, וזה מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן. הוא נוגע לחובת הגברה, אם אני חייב להתפלל, אני לא חייב להתפלל. מה שרב חיים בעצם, כשהוא כותב את המילים, שהם חלוקים בעצם החפצה של התפילה, אני במילים אחרות אמרתי את זה קודם, שתפילת ערבית לא רק שהחובה להתפלל אותה היא שונה מתפילות אחרות, אלא האופי של התפילה, מה שהוא קורא, החפצה של התפילה, היא תפילה שהתפילה היא תפילה אחרת. ובעצם איזה סוג תפילה היא? מה רב חיים רוצה לדייק ברמה בפרק י' איזה סוג תפילה היא? שהיא בעצם תפילת נדבה, כך הוא כותב, זו תפילת חובה וזו תפילת נדבה. וערבית, עכשיו אני קורא אותו, דין רשות או נדבה עלה, הוא כותב שתפילת ערבית בחפצה היא תפילת נדבה. עכשיו שימו לב, הוא מבין שהוא עושה משהו לא פשוט, אז הוא לא יגיד רק דין נדבה עליה, אלא מה הוא יגיד? רשות או נדבה. רואים את איכשהו קצת מגמגם, הוא מרגיש לא מנוח. ועד הקבוע לחובה, פירושו שקבעו חובה על עצמם, להתפלל תפילת רשות או נדבה. עוד פעם הוא חוזר ואומר רשות או נדבה. ואת מה רב חיים אומר? קיבלו עליה זה שהגברה חייבו את האנשים להתפלל, אבל מה הם מתפללים? הם ממשיכים להתפלל תפילה שהיא תפילה שלא חייבים להתפלל אותה. בסדר? עוד פעם, אבל התפילה בעצמה נדבה או רשותי. עכשיו הוא פה רק החליף את הסדר. הוא כתוב רשות או נדבה, הוא כתב נדבה או רשות, אוקיי? למה? כיוון די בעיקר חובת תקנת וחובת התפילה, אינה רק רשות או נדבה. ועל כן שפיר פסק, רמב"ם בערבית, הוא הביא בעצמותה, רשות או נדבה מצרפת עם תפילת נדבה דחת מינה. הוא ממש אומר פה מילים מפורשות שתפילת ערבית היא תפילה שהיא בנויה על המודל של, 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 של תפילות נדבה, נכון? וזה כתוב פה מפורש, והוא ממשיך והוא אומר, ולכן בניגוד לתפילות אחרות, שמה, כן שפיר פסק הרמב"ם דערבית, הואיל והיא בעצמותה רשות הנצרים, תפילת הדבה, דחד אמינו, שערי תפילות, דבן חובה וקר, ותרי מינים, לא מצטרף עם נדבה. עכשיו כשמדלגים קצת על הריף, זה מה שהוא רוצה לדייק בריף, אבל אפשר לראות, תראו מה הוא כותב, שלדעת עריף הוא טוען שהערבית היא לא כמו תפילת נדבה, ואילו הרמב״ם זה סובר את תפילת ערבית בעצמותיו, אחד מינה עם תפילת נדבה. אז מצד אחד אני רוצה שנשים לב כאילו ללשון של רב חיים. מצד אחד רב חיים הוא מקפיד להגיד כל הזמן נדבה יחד עם המילה רשות, נכון? כי הוא באמת יודע, מה הוא יודע? זה לא לגמרי מושג זה, זה לא זה רשות ונדבה עם כל הכבוד, כן? מצד שני, הוא אומר, זה חד מיניים עם תפילת נדבה, נכון? כמו, להקשיב למילה, הוא כאילו, הוא אומר ככה, זה נדבק לנדבה, אבל הוא בעצמו, הוא לא יקרא לו אף פעם נדבה, אבל הוא כן קורא לו רשות או נדבה, או נדבה או רשות, נכון? שמים לב לזה? ובעצם הטענה של רב חיים ברמב"ם, זה כמובן חובר הטענה שאין מדקדקים מזמנה. זו באמת תפילה שמתנהגת איך אחרת מתפילות חובה, היא לא כנגד תמידין. כן? הוא בהמשך רוצה לטעון, וזה חולק הרייבד, כמו חושב הרייבד, שתפילת ערבית רשות מוגיע רק לאיזה עניין? לחובת הגברה. לדעת הרייבד, זה רשות להתפלל, אבל כשאתה מתפלל, מה אתה מתפלל?
חובה.
אותה תפילה. כמו תפילת חובה, לכן הרייבד חשב שמה, שתפילת ערבית רשות, התפילה היא תפילת חובה, ולכן מה הדין שצריך להיות אם אני כסף משנה? שצריך לפסוק. בסדר? מה שהוא רוצה גם לטעון, שזה רמב"ם ורייבד לשיטתם בעוד מקום, מישהו שם לב לזה בפרק ג'? הוא לוקח אותנו לעיין עוד בפרק ג', מחזיקים את זה? אתם איתי? אל רואי, כן? ועיין עוד בפרק ג', אוקיי? אז הוא שולח אותנו לפרק ג', שהרמב"ם שם מדבר עוד פעם על תפילת ערבית שאין מדקדקים בזמנה, הרי לאדיה, לדעת הרמב"ם תפילת ערבית דין רשות ודין נדבה הלך, או אחרי זה נשאל אם זה נכון, אבל הוא טוען בצדק שגם פה מוכרח שהערבית התפילה היא תפילה אחרת, והיינו כתיים איזה מצטרף לתפילת רשות הנדבה ואחד מין הנינו, והרייבד יסי וכתב שאין רואי לעשות כן אלא צורך שעה. איך הוא פרש את השגת הרייבד שם שצריך לדקדק בזמנה של התפילה?
הרמב"ם מבין את זה כי יש חפצה שהתפילה היא רשות, והרייבד אמר שהחפצה של התפילה היא חובה.
כן, כמו למה הרייבד אומר שמותר להתפלל מוקדם רק לצורך שעה? כי הרייבד חושב שתפילת ערבית צריכה להתנהג כמו תפילת חובה בחפצה, ולכן צריך לדקדק
בזמנה.
עכשיו אני שואל, האם פתחתם את הרמב"ם רייבד שם בפרק ג' ובדקתם האם הפרשנות של רב חיים לרייבד נראית לכם מדויקת?
לא. הרייבד אומר את זה בגלל גאולה
לתפילה. מצוין. כולם הבינו? אני יכול להתקדם? אל מתן, רק בבקשה, אני חושב שכולם יבינו. בסדר, בואו קודם כל להסתכל ברייבד בפי. רב חיים ציטט פה חצי רייבד. הוא ציטט חצי רייבד. שימו להם מה הוא עשה פה, השם ישמור, כן? אני מסתכל בהשגת הרייבד, הוא ציטט גם חצי רמב״ם. הוא לא ציטט את המשפט האחרון ברמב״ם אל נתן, תגיד לכולם. הוא בלבד? הוא לא הקריא את זה. מה בעצם מפורש ברמב״ם? שאפשר להתפלל ערבית מוקדם, כי הם מדקדקים בזמנה, אבל מה אתה הולך להפסיד? אתה הולך להפסיד צמיחת גאולה לתפילה. למה? כי זמן קריאת שמע, מתי הוא? הוא חצות הכוכבים. אז זה מה כותב הרייבד עכשיו, נתן, תקרא את כל השגת הרייבד. אין רואי לעשות את צורך שעד כאן ציטט רב חיים, אתה רואה את חצי השני. קדימה. כן, מה שכנראה מפריע לרייבד זה, זה לא רואי לעשות, כן, בגלל בעיית קריאת שמע. כלומר, אני אגיד את זה בצורה הבאה. ברמב"ם לא ברור, כשהוא כותב, יקרא קריאת שמע, מה הכוונה? אחרי התפילה תקרא עוד פעם קריאת שמע? אם הכוונה תפלל ערבית בלי קריאת שמע וברכותיה? זה לא לגמרי ברור. ברור שהרייבד חושב שהכוונה היא שאתה לא, אתה בכלל לא תקרא קריאת שמע וברכותיה. כלומר, רק תתפלל 18. זה ככה נראה ברייבד, נכון? אחרת אתה לא מבין למה אתה לא סומך גאולה לתפילה. אז, אבל הרייבד לא מביע אי נחת מהרעיון של אין בדקדקים בזמנה. ממה הרייבד מביע אי נחת? משמחת גאולה לתפילה. אז לגמרי אין קשר בין הרייבדים בשני המקומות. מה, אני אמר את זה בצורה הבאה, בוא נבדוק שכולנו מסכימים. יש קשר בין הרמב"מים. מה שבולט ברמב"ם זה שתפילת ערבית בחפצה באמת, כמו שהמילים האלה אתם בסדר איתם, היא שונה מתפילות חובה, הם מדקדקים בזמונה, היא נדבקת לתפילת נדבה, כן? אבל לגמרי לא משכנע שתפילת ערבית אבל זה גם לא משכנע שלפי הרייבד יש קשר בין המקומות, נכון? עכשיו האמת היא שיש סיבה פשוטה למה אין קשר בין המקומות, כי הרייבד פשוט לא מתפרש כמו כסף משנה, נכון? לכן באמת אין קשר בין המקומות. בעצם כל המהלך הזה הראשוני ברב חיים אמר, אם נפרש את הרייבד כמו כסף משנה, שתפילת ערבית היא חובה בחפצה, אז הנה, אז הרי ועד אומר, מדקדקים בזמנה, נכון? אבל רב חיים בעצמו הולך בפסקה הבאה, שהבנתי שהייתה קשה יותר עבורכם, זה נכון?
לא, אנחנו ממש סמכנו בפסקה הראשונה, אמרנו, וואו, איזה חילוק יפה.
אז הפסקה השנייה עושה אותה, כן?
כן, למה צריך?
אוקיי, אבל ברשותכם, לפני שאנחנו נסתכל בפרשנות של השגת הרי ועד, שהיא כנראה, אחרת מייח שער הכסף משנה פרש אותה, ורב חיים מצליח להגיע לזה אחרי מאמץ גדול, אנחנו נזכה פשוט להגיע אליו בקלות למסקנה שהוא צודק בפרשנות. אני רוצה בכל זאת לומר מילה על האיגרת של סבי, של הגריד, שהוא בלי להזכיר את רב חיים בשמו, הוא פשוט חולק עליו לגמרי. ראיתם את האיגרת של הגריד? לא? פחד וול, שאתם ראיתם, נכון? אתם רוצים לדווח לכולם מה הגריד טוען שם לגבי תפילת ערבית רשות ומעמדה ברמב״ם? זה חשוב לי גם לחבור לצורת החשיבה, בסדר? כאילו, במה הבריסקאים האלופים? הבריסקאים האלופים בלנתח את המכניזם של תופעות הלכתיות. כאילו, מה בעצם הם מסתכלים על ההלכה? הקדוש ברוך הוא לא מחוקק, הוא מהנדס. אתה מהנדס, נכון? לא, אתה באמת שבת בית, אתה בשיווק כבר.
לא, מתכנת, עכשיו אני בניבון.
אבל לתכנת זה סוג של הנדסה, לא? ברור, אתה מהנדס, אתה צנוע, אבל הוא מהנדס, דניאל מהנדס. הקדוש ברוך הוא מהנדס במובן שהוא בנה תופעות הלכתיות, והתופעות האלה, זה הצד האנליטי בבריסק, הן בנויות כנראה מכמה חלקים, שכשאני מחבר אותם ביחד, אתמול לדובי, הבן שלי קנה משהו ביקאה, והרכבנו ביחד, כן? יצא שולחן מכמה אחת פלטות וברגים, כן? אז גם ההלכה בנויה ככה, יש פלטות ויש ברגים, ומה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לחבר אותם ביחד. ולכן הם הרבה מאוד עוסקים במבנה של תופעות הלכתיות, או במקרה שלנו, מה בעצם הגריד שאל את עצמו, מה סבא שאל את עצמו, כשהוא הסתכל על תפילת ערבית, אם היא נדבה או לא נדבה, הוא שאל את השאלות הפשוטות, האם הוא מתנהג לפי הברגים שבחוברת של איקאה, של נדבה, נכון? נו, ששאל את עצמו.
צריך לחדש דבר.
האם צריך לחדש דבר בערבית? אני שואל. הרמב״ם כותב, הלכתי, יש לי כאילו חוברת ההוראות לתפילת נדבה בפרק א'. בפרק א' כתוב שבתפילת נדבה חייבים לחדש דבר. האם צריך לעשות את זה בתפילת ערבית? כן או לא? לא. האם ציבור מתפלל ערבית? בוא נראה כאילו אחרו של רבינו הגריד עבד, כן? בוא, אני יכול מבפנים קצת לקרוא, אני לא רוצה את הכל, אבל כי יש לנו גם סיפור. תראו מה הוא כותב, אוקיי? אכן נראה, אני יכול לצריך לשאול את לקט תפילת ציבור בן דבר, מה איקה חלות ציבור בתפילת ערבית? עכשיו פה אני באמת שואל אתכם, מה בעצם הטענה שלו פה? באין תפילת לדבר ציבור, הוא חושב, רבינו הגריד, מה הוא חושב? שבתפילת ערבית יש?
ציבור.
יש ציבור. אני שואל אתכם, יש ציבור בערבית או אין? אולי גם הוא לא שכנע. מה אתה אומר? מצד אחד אומר נתן בצדק, למדנו רמב"ם בפרק ט' שיהיה חזרת השעץ בערבית. אז מה אומר רבינו שיש, אז אולי אפשר צריך לחלוק עליו, כן? הוא כנראה חושב על משהו, אבל האמת זה טענה נורא חלושה. על מה הוא כנראה חושב? על ברכו, אבל הוא ברכות קריאת שמע. זה אולי על מי הוא חושב? על התתקבל. זה כנראה מה שנשאר. אין לי הסבר אחר על מה הוא חושב. אבל זה רופף נורא. בסדר? הוא כאילו, הוא אומר, החידוש דבר, נכון? ואז הוא טוען, טענה חד משמעית, שלי נראית נכונה לגמרי. אני שואל, אם הוא צודק או לא צודק, נראה, כאילו, באמת, תפילת ערבית רשות, הכוונה שהיא נדבה? זה לגמרי לא נראה. אחרי נראה פשוט, הערבית אינה נדבה, אלא רשות. נדבה ורשות זה שני מושגים שהם שונים, הם שונים לגמרי. זה בדין נדבה וחובה, תרי דיני איקה. Okay, א', נוגע לחובת הגברה, זה כבר דיברנו. ב', מה הדבר השני? עצם החפצה של התפילה. אבל מה בעצם כך הטענה שהוא רוצה לטעון? מה נראה את המבנה שלו? הוא רוצה לטעון שתפילת ערבית רשות נוגע לאיזו שאלה של חובת הגברה, היא לא נוגעת לאיזה שאלה? של החפצה של התפילה. והוא כמעט משוכנע פה לגמרי שהחפצה של תפילת ערבית היא לא חפצה של תפילת נדבה. רק למה הוא מסתבך, מזה שנתתי לכם עוד חצי דקה, ובסופו של דבר, אז מה הוא אומר? ואיך חוזרים למה?
חוזרים לרמב"ם.
מצוין, כלומר, אנחנו עכשיו לומדים הנדסה, אנחנו בוחנים את המוצא, ואני במחלקת בקרה, מה אני בעצם מגלה? בואו נראה את ה... ואתם יכולים פה לבד לפתור את הכל, לא צריכים אותי, כן? מה בעצם הבעיה? בפרק א' הוא כתב לי איך בנוי תפילת נדבה. על רקע זה, פרק י', מה פרק י' לימד אותי? שתפילת נדבה וחובה הם לא נדבקים. הוא לימד אותי במה, לאורך הלכות תפילה, שתפילת ערבית אינה חובה, או שהיא, מה? רשות, נכון? הוא גם לימד אותי עוד לפני פרק י' שתפילת ערבית היא לא מתנהגת כמו תפילת חובה, נכון? ואז שהוא בא בפרק י' הוא אומר לי, א', אני רואה שסתכל בערבית, אבל ערבית לא דומה לתוכנה שבפרק א' של נדבה, ערבית הוא תוכנה אחרת, זאת אומרת, בתפילת, בפרק א', ערבית ונדבה הם שני דברים שונים לגמרי. הם שני תופעות שונות, פתאום בפרק י' מה הוא עושה לשני התופעות האלה? הוא אומר, אבל הם יכולים להתאחד. בעצם השאלה, איך אני מסביר את זה, נכון? ומה בעצם, איך פשוט עושים את כל הנתונים, מקשיבים טוב למילים, ולא מפספסים, ולא מביאים חצי ציטוטים, וזה, מה בעצם יצטרך לומר? כן, אל נתן, אני חושב שאתה רוצה להגיד, כן.
לא, זה לא הסבר טוב לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל סתם למדתי מיותם, ונזכר שבאיזה חבורה שהם עשו לפני כמה שנים, הרב באו וביתו, ואז למדו את הרב חיים הזה,
אוקיי.
ושאלו, באמת, מה, אז יוצא לנפקא מינה מהרב חיים שצריך בערבית לחדש משהו, והוא אמר, כן, בערבית צריך לחדש משהו.
ברור שהוא טועה, סליחה שאני מוקלט, טוב ובואי. ברור שלא צריך מי שעושה את זה? לא, אני שואל. ברור שלא. ברור שלא.
השאלה היא מה זה לחדש משהו?
לחדש משהו זה לבקש משהו שלא כתוב בסידור. זאת הכוונה לחדש. זה להגיד תתה. לא, זה להגיד משהו, אני צריך משהו, כן? זה לא, זה ברור שלא נכון. אז, אבל בסופו של דבר, אז בואו נבנה את זה ביחד, בסדר? קודם כל, כאילו, אנחנו מבינים, פה עכשיו אנחנו כאילו מגיעים למשהו, אני אגיד, זה הבריסק האנליטי, שאנחנו הולכים לעשות הבחנות יותר ויותר דקות. אבל כמעט הדברים ברורים, בסדר? תפילת ערבית היא רשות, והיא לא נדבה. קודם כל, זה באמת, זה ברור, זה שתי תופעות שונות. אני עכשיו מחדד, תפילת נדבה בנויה על הפלטפורמה של קורבן נדבה, ותפילת ערבית לא בנויה על הפלטפורמה של קורבן נדבה. איזה פלטפורמה היא בנויה? אז בואו נהיה מדויקים. רמב"ם, למדנו את זה. גם היא צריכה, האמת היא מתחילה מאיזה פלטפורמה? ערב הבוקר וצהריים השיחה ואמש, שזה מה שהתקינו. אבל כשגם שמה לא יכלו לוותר על קשר לבית המקדש, על איזה פלטפורמה הוא בנוי? הקטר חלבים ואיברים. הוא לא בונה קורבן נדבה, כאילו, אני עכשיו אגיד יותר מדויק, אם לשיטת הרמב״ם, כל תפילה צריכה להיות קשורה למשהו בבית המקדש, תפילת ערבית אין לה קשר לקורבנות נדבה. אין לו מקרים עם קורבן נדבה בלילה, זה לא, אין לו קשר. זה, הוא קשור לקטר חלבים ואיברים. לכן, זו היא תופעה אחרת מנדבה. אני אומר את זה בצורה אחרת, יש קטר חלבים ואיברים כל יום. אין נדבה כל יום. אני אמרתי לכם קודם, לא מביא את המצב רוח של נדבה, אבל זה לא כל יום. ערבית לא נדבה. ערבית, כתר חלבים ואיברים. אבל מה בכל זאת הצד השווה של ערבית ושל תפילת נדבה, שהוא זה שיאפשר להם כנראה להתחבר אחד לשני, ששניהם לא חובה או שניהם לא כנגד תמידים. תמיד לא נדבק לתפילת לקורבן נדבה. אבל מה שכנגד הקטר חלבים ואיברים, הוא כן יכול להידבק לקורבן נדבה, אבל הוא לא זיהה איתו. כלומר, ההנחה של רב חיים, שתפילת ערבית היא רשות או נדבה, נדבה או רשות, רשות או נדבה, רשות או נדבה, היא לא מסתדרת. בסדר? זה נראה לי, וזה בעצם מה שהסבא ניסה להגיד בסוף, בסדר? אני קורא את הסוף שלו, אוקיי? הוא כותב ככה, נראה שדשיטת הרמב״מים, שאף בתפילת רשות, אינה חפצה של תפילת נדבה. ברור שהוא צודק, זה לא יכול להיות. בכל מקום, גם תפילת חובה אינה. זה באמת ברמב"ם כתוב, אינה חובה, וגם חפצה וחלות בפני עצמו של תפילת רשות. זו תפילה שהיא כנגד כתר חלבים ואיברים. הוא מצטרפת לתפילת נדבה, דרשות ונדבה, לא סתרי הדדה. מצאנו שיש באמת שלושה מושגים. מושג אחד של חובה, מושג שני של רשות, ומושג שלישי של נדבה. בסדר? אנחנו מחוברים? שבואו רק נסיים ונעבור לסיפור. כן, אתה רוצה להעיר?
לא, כי זה עדיין לא... כאילו, כן, נכון, הרווחנו את זה שלא ייחדנו בין תפילת ערבית לתפילת נדבה, שהם באמת שדברים שונים. אבל אני לא יודע, אני לא הבנתי מספיק למה... למה זה שהם לא חובה גורם לזה שהם יוכלו להתחבר אחד לשני. יש עוד כל מיני דברים שהם לא חובה.
אז אני, קודם כל, אני מאוד מודה לך שאתה לא מוותר לי. מצוין. אז בואו נעשה ביחד, בסדר? אני רוצה לחזור לאותו רמב״ם בסיסי, שתפילת ערבית היא כנגד הקטר חלבים ואיברים, אבל האמת שהיא לא באמת כנגד הקטר חלבים ואיברים. איפה היא באה תפילת ערבית? אדם, זוכר?
השיחה באמת.
מערב ובוקר בצהריים, השיחה באמת. שבמילים מאוד פשוטות, היא מגיעה ממקום פחות ריטואלי, פחות ציבורי, היא מגיעה ממקום שהוא יותר הכמיהה להתפלל, מה שניסינו לכנות רחמה, יותר העבודה שבלב. אני אומר את זה אחרת, בסדר? אני רוצה לחזור לרמה בסוף פרק ט', גם שאלה שעוררנו היום, האם יש ציבור בתפילת ערבית? אני אומר עוד אחד מההבדלים הגדולים בין נדבה לבין חובה לבין התמידים, והיום אני נזכרתי שיש איזה דיון בשיעור מזכר הבמרי, אז צירפתי אותו לשיעור, אתם יכולים להסתכל בו אחר כך. תפילת התמידים היא במהות, היא קורבן ציבור. ויש משהו שצריך לשאול אותו על תפילות חובה, אני אעשה לכם פרומו, אבל אני לא רוצה לקלקל להם שום דבר, אז אני רק אגיד, שבוע הבא אולי תהיה חבורה של אילי ואחיה, על הכיוון וכו'. אחד מהשאלות שאולי יעלו בסוגיה שהם בחרו זה, איך אני בעצם לוקח את כל היהודים שכל אחד מתפלל לבד, ומה אני בעצם מצליח לעשות להם? לעשות מרכז של מעגל, שכל הנקודות ילכו למרכז של המעגל. כלומר, תפילת החובה היא במהות, היא קורבן ציבור. עם ישראל עומד לפני השם ומתפלל כעם. לעומת זאת, תפילת נדבה, בהגדרה, במהות שלה, תפילת נדבה, מה היא? תפילת היחיד. גם הרייבד, שתכף נראה, שחולק על הרמב״ם, גם הרייבד ידע את זה, אין ציבור, יש אולי קץ המזבח, או זה משהו אחר. תפילת נדבה היא מביעה במהות את תפילת היחיד, שהיא באה ממעמקי הנפש, שכל בן אדם שמרגיש צורך להתפלל, יש לו צורך לחדש דבר. עכשיו, תפילת ערבית, היא מגיעה ממקום, גם כן, שאין בה ציבור. אני חולק על אין בה חזרת השעת, אני חושב של נתן צודק. היא באה מהמקום היותר אינדיבידואלי. כלומר, אני אגזים עכשיו, מותר קצת להגזים, התפקיד שלך הוא לירט אותי, להיות כיפת ברזל, אבל אפילו בירושלמי אני זוכר את זה, כשלמדנו השלוש תפילות, מניין המקור שלהם, הלילה הוא הזמן שיותר הוא זמן של משבר, של קושי, זוכרים את הבבלי בדף י' ב' של אמונתך בלילות? הירושלמי, נו איפה זה, שנייה, אני פותח אותו, ירושלמי ברכות, ולמדנו את זה, כן, כנגד מה שלוש תפילות, אז זוכרים מה ירושלמי אומר? הנה, אני קורא לכם, מאיפה לומדים ג' תפילות, אוקיי? כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על הבריאות. עכשיו בואו נקשיב קיומית לאיך הירושלמי מתאר את ההבדל. בשחר צריך אדם לומר, מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שהוצאתני מאפלה לאורה. אתה קם בבוקר, איזה אווירה אתה קם? איזה יופי, אני חי, מודה אני יום, כן? נכון, מושלם אתה מודה אני? אני ממשיך. מנחה צריך אדם לומר, מודה אני לפניך, השם אלוקיי וגודיי, כשם שזיכיתני לראות החמה במזרח, כך זכיתי לראות במערב. עוד פעם, מנחה הולך עם השמש, אבל אתה אומר, תודה, שהיה לי יום. עכשיו תראו מה הוא עושה בערב. בערב צריך לומר, יהיה רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי, כשם שהייתי באפילה והוצאתני לאורה, כך תוציאני מאפילה לאורה. מה מצב רוח של ערבית בירושלמי?
מי ייתן בוקר.
מי ייתן בוקר, נכון. פחד. אני תציל, זה התפילה היחידה. האחרים זה הודעה, האחרים הם ממש מרגישים את זה. כלומר, יש משהו בערבית שהוא יותר אישי, יותר אינדיבידואלי, יותר קיומי. זאת אומרת, אני לא אומר שצריך להרגיש ככה כל ערבית, ואנחנו לא חיים בתודעה הזאת, כי אין לנו חוויית אפלה ואורה, כי אני בערב, הכל תאורה גם כן, כאילו קיומית אנחנו לא במקום הזה. אבל ברור לי שיש בחיים נקודות כאלה, שמרגישים את זה. אתה מרגיש שאני באפלה. זאת אומרת, תפילת ערבית היא בעצם סוג של סמבל, של תפילה שיש לה ממדים קצת דומים לתפילת נדבה, שזה בא מהיחיד, ולא בא מהציבור, זה בא מאיזה משהו פנימי שהתעורר בתוך האדם. ההבדל הענק הוא שתפילת נדבה הוא לעתים נדירות, ויש לו איזשהם נסיבות מיוחדות, ותפילת ערבית, התקינו. אבל הוא מתחיל מערב הבוקר ותראה מסיכה והאמר, אז הם נדבקים. כלומר, במובן הזה התחלת להתפלל, אתה חושב שמה ערב, כבר היית במצב רוח של מסוים של, של התנדבות, כן? רק עצם העובדה שהוא לא כנגד תמיד, אז הוא יכול להמשיך. אתה לא יכול להתחיל להתפלל לדעת שאתה כהן בבית המקדש שמקריב איזה ריטואל של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ופתאום אתה אומר, ועכשיו אני הופך להיות יהודי שצועק ביידיש תתה. לא, זה לא, זה לא מתחבר. אתם איתי? כלומר, מיירב הוא יותר תתה, בסדר?
עדיין, החלפתי נושא, אבל קצת.
אתה צודק, אבל את התלונות תפנה לרמב״ם, בסדר? לא, אתה איתי?
כן.
בסדר? לא, בסדר, אנחנו בסדר? יופי. אבל כאילו זה עוד חשוב לי הדיוק בלשון, כאילו יש פה ברמב״ם באמת חידוש גדול, כאילו אני מסכם, הרמב״ם מעצים את החובה להתפלל ערבית, אבל הוא זה שהיחיד שאמר בפה מלא שערבית לא דומה לכל התפילות האחרות, אבל, והוא יצר ממשק עם נדבה, אבל הוא לא באמת נדבה. עכשיו כדי להשלים את התמונה, מה זה נדבה, כאילו מה זה עולם התפילות, אז פה צריך באמת לשאול, מה באמת התכוון הרייביץ' שאומר אין כאן נחת רוח? נתן, אתה רוצה להוביל אותנו? למה באמת הוא התכוון שאין כאן נחת רוח? רב חיים בסוף הצליח להגיע לזה. אני רוצה להגיד משהו על, על הכלי שיש לנו שלא היה לרב חיים, והאמת היא שהוא היה יכול גם כן. רב חיים קרא את הרייבד לבד, וכנראה הוא חשב מה הרייבד יכול להתכוון. אז כספי שלי חשב שמה הכוונה? שבערבית לא פוסק, ורב חיים הצליח להגיע לבד למחשבה, שאולי הרייבד התכוון שלא שערבית היא חובה, ולכן כמו בשחרית או מנחה, אולי הוא חולק על הדין של הרמב״ם שצריך
להמשיך,
שצריך לפסוק. לדעת הרייבד גם בשחרית אפשר להמשיך. כלומר בעצם השאלה על מה הרייבד חולק, כסבי שאתה חשב שהוא חולק על ערבית, ורב חיים מגיע למסקנה שהוא חלק לא על ערבית אלא על הדין הבסיסי. בסדר? שאמר, איזה כלי רב חיים לא השתמש בו בכלל, ולא, אני מנסה ללמד אתכם לעשות בו שימוש. יש מקבילות בכתבי הרייבד לרייבד הזה. ואתה יכול פשוט לעיין מהמקבילות בכתבי הרייבד, ומהם מה אתה יכול לעלות? אתה יכול לעלות, גם מה הוא התכוון פה. עכשיו, תראו, אני רוצה להיזהר עם הכלי הזה. מותר לרייבד לשנות את דעתו. כלומר, הרייבד יכול לכתוב במקום אחד דבר מסוים, במקום אחר הוא יכול לכתוב דבר אחר, זה ודאי מותר לו. אני גם אומר לכם בתור מי שכבר לומד רייבד כמה שנים, הרייבד שייך לראשונים שהכי משנים את דעתם. כאילו הרייבד היה חכם בתנועה, גם אסביר לכם למה. החשיבה שלו הייתה חשיבה קצת מושגית ושהייתה מלאה בחידושים, מטבע הדברים חשיבה מושגית היא יכולה להציע יותר ממושג אחד. אז הרייבד היה כל הזמן משנה את דעתו. ממש ככה. כמו שמי שלמד את הסבא שלי יודע, הוא היה משנה את דעתו, כל שיעור הוא היה סותר את דברי עצמו מהשיעור הקודם. מאותה סיבה. כי החשיבה, הוא לא היה פרשן. אני אוהב לבד אתכם מה כתוב במילים. אבל הוא היה אוהב להציע מושגים, שהוא היה מחדש אותם. זה היה יכול, היה לו כושר יצירה מדהים. אז הרייבד נורא חוזר בו. לכן צריך להיזהר מהכלי. אז מצד שני, כשהרייבד אומר דבר במקום אחד, והוא מתאים למקום אחר, לא צריך בכוח להגיד שאין קשר בין המקומות. כן? גם זה צריך להיזהר, כן? ובמילים אחרות, מה מתברר ב... אני הגעתי לבד הכתוב שם. הרייבד בהשגות לריף בברכות בדף י"ג בדפי הריף. על הסוגיה בדף כ"א, שהיא המקור של הרמב״ם. מה הרייבד שם? איך הוא מפרש את הסוגיה? שאם אדם עומד באמצע תפילה והוא נזכר שהוא כבר התפלל, שהוא פוסק, איך הרייבד פרש את זה? שמתם לב? אז עכשיו, מי שלא שם לב, עכשיו הוא ישים לב. תסתכלו ברייבד בכתוב שם. תסתכלו איך הוא מפרש את ההלכה הזאת. זה מובא, איפה זה מובא? אחרי הקטע מהרב רבינוביץ', רואים את זה? איך הרייבד מפרש את הגמרא? ציון, אתה מחזיק את זה? זה בעמוד 2, בסוף עמוד 2, לפני הרב חיים.
כן, כן.
נו, אז איך הרייבד מפרש את פוסק?
אמר אברהם, הקטע הזה.
תקרא את הקטע המודגש, בבול, בסדר? המודגש.
אם רצה פוסק, אמרינן, אבל חובה, אין
לך את המסתיר לי.
איך הרייבד מפרש את הגמרא? לא שחייבים לפסוק, אלא ציון, תסתכל טוב, איך הוא מפרש את הגמרא?
אם רצה.
אולי הייתי מעלה בדעתי, בן אדם עומד לפני המלך ומתפלל אליו, ועכשיו הוא נזכר, אופס, כבר יצאתי ידי חורה. היינו אומרים לו, מה אתה באמצע המשפט הולך? כאילו, מה אתה משוגע? כאילו, אתה עומד לפני המלך? תמשיך, תגמור. אז החידוש של הגמרא לדעת הרייבד מה הוא? שאתה יכול להפסיק, אבל הרייבד באמת אומר, אתה יכול להמשיך. אומרים אחרות, מה עולה בבירור מהכתוב שם? שהרייבד חולק על מה? על כל ההלכה של הרמב״ם, שאתה חייב לפסוק. אין כאן נחת רוח, לא מזה שהוא ערבית שונה מהתפילות האחרות, אלא אין נחת רוח בכל הדין הזה. מזה אין נחת רוח. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, אם אני באמת רוצה לשאול את עצמי, אם יש פה רמב״ם רייבד שיטתיים, אז התשובה היא, בשונה מרב חיים שצדק שיש, אבל זה לא מה שהוא חשב, שזה הרייבד בפרק ג' שהוא לשיטתו על ערבית, יש באמת רמב״ם רייבד שיטתיים, על מה זה תפילת נדבה. והאם, על מה בנויה תפילת נדבה, והאם תפילת נדבה יכולה להתחבר לתפילת חובה. למה לרמב״ם זה לא מתחבר תפילת נדבה עם תפילת חובה? כי מה עמד בראש של הרמב״ם?
כנגד.
שתפילה חייבת להיות כנגד, וכל אחד מהם כנגד משהו אחר. נכון, מצוין. יש לי כנגד תמידים, כנגד קורבנות נדבה, לא נדבע קורבן נדבה עם תמידים. אבל הרייבד כנראה, וזה לא כנראה, זה עולה בבירור, בהשגות שלו בפרק א', ומה שנתן ויותם הראו לי, ואני מודה להם מאוד, זה שבדפוס וילנה, או מה שאני הבאתי לכם, יש נוסח חסר של דברי הרייבד, ובמהדורות הטובות, רמב״ם פרנקל, או אני הדבקתי פה מהרב רבינוביץ' יד פשוטה, הם הביאו את נוסח הרייבד על פי כתב יד, ששם כל הקטע הזה והכתוב שם נמצא בתוך ההשגה. רב חיים לא היה יכול להכיר את ההשגה בכתב היד, ורב חיים היה יכול להכיר את הכתוב שם, כי זה נתפס בדפוס וילנה. לא נורא, בסדר? שם המפורש שעל הרייבד יש תפיסה אחרת לגמרי של תפילות נדבה. זה לא בנוי על תפילת נדבה, כנגד קורבן נדבה. שימו לב, כמו נראה זה בפנים, מחזיקים פה את קודם כל הרייבד בפרק ת' בהלכת ת'. רואים הרייבד ראשון? זה לא הבאתי מרב רבינוביץ', אבל רואים את הרייבד הראשון? על הרמב"ם כותב צריך לחדש דבר בתפילת נדבה, מה כותב הרייבד? אף על פי? זה לא יחדש. למה לפי הרמב״ם צריך לחדש דבר? כדי להבחין בין להודיע שהיא נדבה ולא חובה. הרייבד לא מאמין בהלכה הזאת. לא חייבים להודיע שהיא נדבה ולא חובה. לא חייבים חידוש דבר. והדבר הזה עולה מאוד חזק. נתן, אתה תקרא לנו את זה? כי בהשגה ארוכה על הלכה יוד. שהרמב״ם כותב אין ציבור ואין שבת ואין מוסף. כן, אז מה יש לרייבד להגיד? נתן, בוא תקרא לנו. תתחיל מההתחלה, לא?
אברהם מצינו קורבן נדבה בציבור, והיא עולה באה מן המותר שקץ למזבח, אלא שלא הייתה מצויה.
ודבר ראשון, מה הוא אומר? אם אתם אומרים צריך קורבן נדבה, יש גם קורבן נדבה בציבור. שימו לב. אז מה שאתם אומרים לא משכנע. בית, בוא נמשיך. והתפילות?
התפילות כנגד חובות המצויות תקנות, ולא כנגד הנדבות.
אז בכלל הוא אומר, תוציא לי מהראש שיש תפילות כנגד נדבות, קורבן, תפילת נדבה לפי הרייבד לא בנויה על המודל של קורבן נדבה. כמו תמשיך, הלקח.
וכך הציבור אינן נתפללים נדבה, מפני שנראים כמקריבים שלושה תמידים ביום.
אבל?
אבל תפילת היחיד בסעיפי ציבור הייתה, ולא מעיקר התקלה. הלקח כמה שירצה מתפלל, ואינו חייב לפסוק, אלא אם רצה פוסק. אפשר שסבר הגאון, כיוון דיחיד מתולדות הציבור הוא, אם שנה והתפלל לדעת הדחובה וקבע עצמו בחובת הציבור, פוסק, כמו שהציבור פוסקים.
זה מדהים, זה ממש, זה הרב חיים. במילים, המילים חפצה, הוא אומר אותו דבר, כן? אבל, והנה פה הקטע החשוב, מה שאמרו שלא התפלל.
מה שאמרו שלא התפלל לתפילת המוספים, נדבה. לכן מה שאמר הגאון, שעשו להתפלל לנדבה בשבתות ביום טוב, לפי שאין מקרבים בהן נדבות, אין לחובת היום בלבד, אני דעת אחרת ישימים בכל אלה. דבי יוחנן לא אמר על דבר אישי התפלל אדם כל היום, אלא 18, שהיא תפילת רחמים ובקשה. ושב ביניהן כדי שיתחולל דעתו עליו ותכוון דעתו בפני שרחמים. אבל תפילת שבת ויום טוב, שאינו אלא הודעות, לא אמר רבי יוחנן. ואם יודע ויחזור ויודע, ברכה לבטלי. וכן ברכות יוצא, ברכות ערבית.
מצוין. אז מה בנוי תפילת נדבה לפי הרייבד? על איזה יסוד? על איזה ממרה? לא על קורבן נדבה, על מה זה בנוי?
ברחמים.
ולוואי יתפלל אדם כל היום כולו. רחבי, בלי קורבן. זה מפורש. בואו ננסה לדייק את מחלוקת הרמב״ם והרייבד. לפי דעת הרמב״ם, כל התפילות הם כנגד איזשהו מודל של קורבן. אבל הרעיון שיש חובה ונדבה מופיע גם במקדש, אבל הוא כפוף לפרוטוקול מסוים. אין ברמב"ם את החופשיות בתפילה, שאתה פשוט הולך ואומר מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. זה לא קיים אצלו. אתם זוכרים שהרמב"ם פוסק לכתחילה כרבי יהודה? בזמנים? יש לרמב"ם משהו רבי יהודאי, שזה נגד המודלים המקדשיים. נכון, ניסינו אז להנחיח ברמב"ם, שדי מודל כלשהו מקדשי כדי שאתה יכול להיחס בו. אתה חייב מודל מקדשי. לכן לרמב"ם תפילת חובה ונדבה לא נדבק. תפילת ערבית, שגם היא לא כנגד התמידים, יכולה להידבק לתפילת נדבה, כמו שהוא הסבר קודם. אבל כשאני לומד את שיטת הרייבד, הרייבד אומר תפילות כנגד חובות, אבל יש עוד ערוץ שהוא בעצם לא ערוץ מקדשי, זה ערוץ של לבוא יתפלל אדם כל היום כולו. למי אין את הערוץ הזה? לציבור אין את הערוץ הזה. למה אין לציבור את הערוץ הזה? כי כל תמיד שציבור מתפלל הוא נראה כמו תמיד, ואני אגיד את זה אחרת, כי רחמי הוא בא מעולמו של היחיד. אין רחמי לציבור. זה משהו אישי, משהו אינדיבידואלי, אבל עולם הנדבה ברייבד הוא עולם של רחמי. לפי הרייבד, אבל כשאדם בגלל התעוררות הרחמי רוצה להתפלל, איזה תפילה הוא יכול להתפלל? אותה תפילה. לא צריך לחדש בדבר. אם לא צריך לחדש בדבר, אז הרייבד עסוק רק בחובת הגברה. ההבדל ברייבד בין נדבה וחובה, אינו קשר לחפצה של התפילה, רק לחובה. בסדר? אז יש פה, אני מסכם, מעטפת באמת של רמב"מים ורייבדים, שנלמדים רק כשמשרשרים את כולם, אבל השרשור כאמור, לפי עניות דעתי, הוא שרשור אחר ממה שרב חיים עשה, והצלחנו להעמיק היום גם יותר במה זה תפילת ערבית רשות, וגם להעמיק יותר בתשתית של נדבה, ויחס בין נדבה או רשות. בסדר? יופי. עכשיו בואו, יש לכם כוח להתחיל כמה מילות מטרימות לסיפור? אולי, לא נראה לי שנספיק את כולו היום, אבל אולי השבוע ביום חמישי שיעור כללי, תרצו עוד מפגש השבוע, אפשר. זה, אני רוצה לתת לכם את השרביט ההובלה. נתן, אתה רוצה להתחיל להוביל אותנו? אני קודם שאלתי את החברים לפני שאתה, כשהצאת החוצה, איזה כותרת הייתם נותנים לשיעור? אני כתבתי איזושהי כותרת. והשאלה אם אתם מסכימים איתה, או כותרת אחרת, קדימה. כן, אז אם... בבקשה, אל נתן.
נתחיל לקרוא, לתת...
מה שאתה רוצה.
אז בעצם יש הסיפור על... הוא... במבט ראשון נראה שערבית רשות חובה זה מין איזה תיבת פנדורה כזאת, שאם פותחים אותה אז מגלים שהיה סביבה איזה סיפור מאוד גדול, שקשור... קשור בדור יבנה, שבעצם סביב השאלה הזאת היה מאבק על על הסמכות של רבן גמליאל בתור נשיא, ואולי בכלל על הסמכות של מוסד הנשיאות וחוסר היכולת לחלוק עליו. ומה שהסיפור הזה חשף זה ש בעצם מתוך החכמים בעצם עוד הרבה לא הסכימו עם רבן גמליאל בכלל בדרכו בשיטתו. גם יש אני ואותם מצאנו מלא רמזים לזה בתוך רמזים משלים כאלה בתוך הטענות שטוענים בסיפור. ומתוך כך אז החליפו לגמרי את השיטה מהשיטה האליטיסטית שרבן גמליאל הנהיג לשיטה שפותחת את דלתות בית המדרש ונותנת לכולם להתכנס. זה ממש בגדול.
רואים מה חוכמת
הפרצוף שלך. זה גם רק החלק הראשון של הסיפור.
ממש תודה. אני רואה שעל הפנים שלך שאתה חושב אחרת.
לא, רק על
העיקרון
של...
היה לך איזה משהו, אמרת משהו, אבל לא הבנתי אותו לגמרי, כן?
לא, על האליטיזם אני לא בטוח שאני מסכים, כאילו, את החוק כברו, אז אני לא חושב שזה מרמז על זה. אולי יותר קפדנות, או... כאילו, אבל זה... החוק כברו מדבר אלי לפחות בעולם המידות, וממילה להציב אנשים מתוקנים מבחינת המידות לאליטיסטים, זה נראה לי קצת. אני לא לגמרי רואה את זה הולך ביחד, כאילו. אבל זה נקודה אצלת, כל השאר אני כאילו...
לא, אז מה שאנחנו חשבנו על התוכו כברו...
אנחנו זה יותם ואתה?
כן, זה בעיקר יותם.
זה איפה הוא? לא משנה, תמשיך לדבר, בסדר?
שהראו לרבן גמליאל בחלום כלים לבנים עם שחור בפנים. אז במובן הפשוט של הסיפור, נכון, הגמרא אומרת שזה כדי ליישב את דעתו, בעצם איכשהו היה אמור להבין מזה שהוא בסדר. אבל אנחנו חשבנו שמתחת לבין השירות גם אמרו לרבן גמליאל, בעצם הפכו את הקערה של תוכו כברו לצד השני. כלומר, שאתה ראית את היהודי החכמים שהם לבנים בחוץ, ובעצם יכול להיות שגם אלה שחשבת עליהם שתוכם כברם, אז בעצם גם הם, אז בפנים שלהם היה משהו שחור, שזה הקיטמה, שזה האפל. הצד הפשוט של הגמרא זה שבעצם שהם היו כלים מלאים, זה הכוונה. אבל בתוך זה חשבנו לקרוא שדווקא יש פה איזושהי ביקורת על אותם כלים מלאים שרבן גמליאל כן הכניס.
מעולה. רוצים גם להגיד משהו?
לא, אני אמרתי גם לדמותו של רבן גמליאל. מאוד קשה לי, דמות מאוד קיצונית, גם מתחבר למה שנתן אמר מבחינת האליטיזם. וגם אני חושב שזה לא בכך כאילו סותר את מה שאלרוי רואה עם המידות, כי אנחנו לוקחים את האליטה שבמתקני המידות. כאילו זה מי שאני מכניס, מי שהכי טוב, ו... ביכולת המידותית שלו. רק אותו אני מקבל, כל השאר, כאילו... גישה קשה.
כן. מה עם משפחת וולף? אתם רוצים לתרום לנו איזה דברי פתיחה? שלא הספקתם לעיין. אוקיי. היות ועדר ביקש לפני כמה ימים קצת לשתף כאילו באיך לקרוא סיפור. נכון, זה מה שביקשת? אתה להגדיר מה ביקשת בדיוק, שאני יודע לענות.
ביקשתי.
מה ביקשת, כן. מה אתה מבקש עכשיו, עזוב.
את המתודיה, איך לקרוא את הרגעתו.
אוקיי, אז אני אתן ברשותכם שלוש דקות, כאילו, על איך לקרוא סיפור, מה הכלים, וננסה כאילו לשקף מה שמעתי מכם, ולנסות להציע אולי לראות כאילו כל מיני כיוונים, ואני מה, הייתי מאוד רוצה שנקרא את זה בפנים, בצורה מסודרת, אבל... אני אתחיל מזה שהדבקתי לכם איזה מאמר של חיים שפירא, מישהו הציץ פה? אז הוא חיים שפירא הוא היסטוריון. וההיסטוריונים יש להם מתודה אחת באיך לקרוא סיפורים. אני לא מסתיר שה-BA שלי היה בהיסטוריה של עם ישראל, ואז חזרתי בתשובה והבנתי שזה ספרות ולא היסטוריה. יש בישיבה היום גם ויכוח, זה היה לי ויכוח גדול עם הרב מומי, איך לקרוא את הסיפור, כהיסטוריה או ספרות, מה אני מתכוון? ההיסטוריון, שהוא קורא את הסיפור, אתם יודעים מה השאלה המרכזית שהוא שואל?
מה קרה?
הוא היה או לא היה? בסדר? ואני גם אסביר קצת כאילו מה קורה כשעוסקים בהיה ולא היה. קודם כל זה חשיבה ביקורתית. אני חושב שחשיבה ביקורתית היא א' ב' של ללמוד. מי שלא ביקורתי, הוא לא לומד. סתם, קודם היינו ביקורתיים על רב חיים, נכון? אנחנו מזלזלים בו או משהו, אבל זה, כן, כשאתה לומד רמב"ם ראי, ואתה צריך לשאול, זה מצוות תלמוד תורה. אז החשיבה הזאת היא מאוד מאוד ביקורתית, שכאילו, היא קודם כל היא קשה לבית המדרש, כי כאילו מפקפקת באמינות של דברים שכתובים בגמרא. וצריך לזכור, היא מפקפקת באמינות ההיסטורית, היא לא... ובעיקר מה שקורה, אני רוצה להסביר כאילו למה חזרתי בתשובה מזה, או מה קורה, הם לוקחים כל מיני עובדות בסיפור, ושואלים האם הפרטים האלה אפשריים, ובדרך כלל, אתם יודעים מה מגלים, בטח אלה שכתבו עליהם מאמרים, בסדר? לכן יש מאמר, יש חלקים בסיפור שלא לא מסתדרים, הם לא יכולים להיות. ואז מה עסוקים? אני אגיד לכם כאילו מה התנועה. התנועה שעסוקים בה זה למצוא את החלקים שלא מסתדרים, ומה לעשות להם? לסלק אותם. בסדר? כאילו, הם באים במזמן מנתחים. קודם עשינו, דיברתי איתכם על הבריסקאים עם מהנדסים, אבל המטרה של המהנדס הוא להרכיב את המכונה, הוא לא... אתה מפרק אותה כדי לדעת איך להרכיב אותה. אבל פה עסוקים, בחוויה שהייתה לי, אני זוכר, אתן לכם את ה... כאילו, לקח לי שנים להבין את ה... זה, אני זוכר כאילו, אני מתחיל ללמוד היסטוריה של עם ישראל, הולך לפה, אחד מהפרופסורים הגדולים של בית שני, שהיה גפני. האמת שהוא יותר משנה ותלמוד. כאילו, הפרופסור הגדול שלי לבית שני היה דני שוורץ. הוא באמת, הוא מלומד גדול מאוד. וזה התרגיל, יש כאילו שיעור ותרגיל. תרגיל זה כמו חבורה, בסדר? לא, זה סמינריון, זה סדנת עבודה. אז לוקחים את המאמר של גדליה אלון, שעוסק בשלושת הוורסיות של הסיפור הגעתו של רבן יוחנן בן זכאי ליבנה. יש שלוש וורסיות, אחת בבבלי גיטי, יש אחד במדרש איכה, השלישי, סליחה שאני לא זוכר איפה, ויש סתירות ביניהם. עכשיו, מה כמובן ההנחה של ההיסטוריון? הוא בא רק פעם אחת, לא יכול, אז כנראה יש פה משהו נכון ומשהו לא נכון, כן? בסדר? וזאת החוויה, כאילו, זה קרה לי גם בימי הביניים, בסדר? כאילו, בכל הסדנאות ההיסטוריות, ככה ההיסטוריה, וגם מי שיקרא את חיים שפירו פה, יראה את הגישה הזאת, כאילו, במה הוא עסוק, בוא ניקח את הסיפור, נראה מה יכול להיות, מה לא יכול להיות, אחד מהדברים שלא מפתיעים, כאילו, שההיסטוריונים הם, הייתי אומר, הם מנפצים סיפור, שהם בדרך כלל מגלים שהרבה מאוד מהפרטים לא מתאימים לתקופה שעליה מסופר, אלא לתקופה של המספר, בסדר? אתם רוצים דוגמה כזאת? בסדר, למדתי סיפור ארבעת השבועים. שמעתם עליה פעם? גם. זה סיפור על איך התורה מתפשטת בעולם, על איזה אונייה שיש בה ארבעה חכמים, ושובע אותה מישהו, והוא אחרי זה עושה תחנות, בכל עיר הוא מוריד תלמיד חכם אחד. סיפור מאוד מאוד מפורסם. זה מסופר במאה ה-12 בספרד, והפרופסור מנחם בן ששון. והתרגילו, תלכו ל... וזה שם השמות של אנשים. אבד אל רחמן אל נאצר זה המלך של קורדובה באותו עת, איבן אל רמחת זה המפקד של חיל הים של קורדובה, יש שם החכם רבי משה ברבי חנוך, רבי חושיאל. אז התרגיל של ההיסטוריון שהוא לומד סיפור זה, לכו לאנציקלופדיה של האסלאם, תמצאו את השמות של האנשים האלה, מתי הם חיו, ואז מה אתה מגלה, ואתה וואו, אתה מתחיל את היסטוריון ביקורתי, מה גילית? שהם לא יכולים להיות באותה אונייה באותו זמן, יודעים למה? כי אחד מהם מת הרבה לפני שהשני נולד וכולי, בקיצור, ואז מתחילים לזרוק חלקים מהסיפור, ואתה מדבר על מה שההיסטוריונים קוראים גרעין היסטורי. מה זה גרעין היסטורי? ההנחה היא שיש פה איזה יסוד אמת, וזו חוויה אחת של קריאה. בסדר? אבל יש גם גישה אחרת, שהיא גישה הספרותית. שהגישה הספרותית מניחה שמדובר בסיפור. וסיפור, האמת שלו היא לא בהתאמה לעובדות, אלא מה האמת של הסיפור?
במסר.
במסר, רוצה להגיד לי משהו, רוצה ללמד אותי משהו. עכשיו, אני מבין בדיוק את הצומת הבעייתית פה. אם רוצים להעביר לי מסר דרך סיפור על דמויות היסטוריות, או דרך שמתארים אירוע שאומרים שהוא קרה. אני בדיוק התפר של השאלה, אז איפה אני? איך אני מסתכל? ואני זוכר את עצמי, יושב בסדנה, בתרגיל של פרופסור גפני, ולא שואל את השאלה הכי פשוטה, שלקח לי איזה שלוש שנים עד ששאלתי אותה, אז אני אקצה לכם את הדרך. טוב, יש שלושה תיאורים, וגדליה אלון מראה באותו טוב ומופתים, הוא למד בישיבות ליטה, הוא יודע ללמוד, כן? שזה לא נכון וזה לא נכון, אז הנה, השלישי הוא הנכון. עכשיו אני שואל שאלה תם, אני אומרת, אני הפכתי לילד קטן אחרי זה, אני שואל שאלה פשוטה. אם יש לי שלושה סיפורים ששניים לא נכונים, אז מי ערב לי ש... שהשלישי נכון, או סליחה, מה שאני אגיד ככה, אם שניים לא נכונים, מה זה אומר? שכשמספרים סיפור בתקופת חז"ל, מה לא מנסים לעשות? לא מנסים לדייק את העובדות. אז למה אתה חושב שהשלישי דייק את העובדות? כאילו, הוא פתאום היה מישיבה אחרת, אצלו בישיבה דיקות עובדות. כלומר, בוא נאמר את זה אחרת. הם כנראה סיפור סיפורים. אני רוצה להגיד את זה בצורה מאוד עמוקה. אני חושב שזה מה שהתורה מצפה מאיתנו על כל היחס לעבר, שהוא מאוד חזק במסורת היהודית. גם בליל הסדר, לא מצפים שאני אשחזר היסטורית כל האירועים של יציאת מצרים, רוצים שאני אספר על יציאת מצרים. זה עולם המדרש, שאני מודה שאני מואב בו מאוד היום, מאוד. עולם המדרש, מה שעושים בליל הסדר, אומרים, קח את הגרעין של הסיפור של מצרים ודבר עליו. כן, ותתחיל לפתח אותו, מה אתה לומד מזה, איך אתה מסתכל על זה, זה סיפורים. התנ"ך זה סיפורים על העבר, זה לא ספר היסטוריה. ובמובן הזה, כשאתה קורא סיפור, אתה יודע מה ההנחה שהפרטים מגיעים, לא כי הם קרו, אלא במקרה, למה הפרטים מגיעים? כי הפרטים האלה כנראה תורמים מה? ללכידות של המסר. כנראה אם תוותר על חלק מהפרטים, מה תעשה למסר של הסיפור? אתה תחמיץ חלקים ממנו. ובמובן הזה, התנועה הנפשית, שמי שהוא קורא סיפור מהמבט הספרותי, היא תנועה שבמקום לשאול מה נכון, מה לא נכון, זה להסתכל על הסיפור כולו, לשאול איך כל החלקים של הסיפור הם משוחחים אחד עם השני. במובן הזה אתה מחפש מבנים, אתה מחפש מילים שחוזרות, אתה מחפש תמה, אתה מחפש עלילה, זה בעצם הדבר המרכזי שאתה מחפש, כן?
אולי גם חשוב לשאול מי כתב את הסיפור ולמה הוא כתב.
מצוין. מצוין. שאלה נהדרת, או במילים אחרות, אחרי שהצבנו פה שתי אלטרנטיבות, כאילו היסטוריה או ספרות, כנראה שזה צריך עוד משהו קצת ביניים, שיודע להשתמש במכלול הכלים. כי הסיפור הזה, למשל, ראיתם אותו, הוא מסופר פעמיים בבבלי ובירושלמי? אתם כבר יכולים לראות, גם אפילו מי שהיה קצת רגיש, זה לא בהכרח שיש פה סיפור אחד. אולי יש פה כמה סיפורים, שמה קרה להם? הם איכשהו התחברו אחד עם השני? עכשיו אני חוזר לשאלה, אז לקרוא כל סיפור לבד, שזיהיתי חלקים לבד, ואז גם לקרוא איך חיברו אותם ביחד. יש כנראה קיום לסיפור הקטן בלי הסיפור הגדול. עכשיו, איך אני למשל מזהה דברים כאלו? מזהה אותם בין יתר, גם פילולוגיה. למשל, שמתם לב שחלק מהסיפור בעברית וחלק בארמית, שמתם לב לזה? זה כנראה לא סיפור אחד. יש פה כנראה חלקים שונים. בוא נגיד, אני אוציא את החלקים הארמיים, אם הסיפור עדיין עומד, הוא כנראה כן עומד, כן? אז בלי להיכנס עדיין לפני, לפה, יש פה שתי אסכולות, שאולי אסכולה זהירה ושקולה יודעת קצת לשלב אותם, אבל אני לא מסתיר שאני הלב שלי היום עם הגישה הספרותית. גם אתם רוצים לראות עוד יהודי שעשה תשובה כזאת, הרב בני לאו, תיקחו את הספרים שלו חכמים. אתם יודעים מי כתב את ההקדמה לכרך הראשון? המבוא, אסכומה. אמרתי לכם קודם את שמו, הוא מומחה לבית שני, הוא גם היה בשיעורים, פרופסור דני שוורץ. ומי כתב את ההקדמה לכרך השני, יודעים? הוא החליף פרופסור, הוא החליף דיסציפלינה, הוא עבר לאביגדור שינן, שהוא פרופסור לספרות עברית. אתם רואים את התנועה הזאת? בוא, אתה מתחיל לחקור את סיפורי חז"ל, ואני לא אומר זה חייב לקרות לכולם, מותר לחלוק עליי, מותר לחשוב שהכל היסטוריה. ואני אומר, בסופו של דבר, אני אומר, יש עוד אנשים שעברו את התהליך הזה, והם אמרו, זה סיפורים. סיפורים עם עוצמה, סיפורים עם מסר, סיפורים על דמויות, כן? כלומר, אני אומר לרב מומי, שהתווכח איתי, אם אני אגלה שלא היה רבי עקיבא, אני לא מסתיר שתהיה לי בעיה, בסדר? אבל האם אני חושב שהרבי עקיבא בסיפורים זה צילום שלו? לא. זה רבי עקיבא ספרותי, רבי עקיבא, כמו דוד המלך, באגדות שבא של ברוכות, זה לא דוד המלך של התנך, כן? זה דמות קצת שונה, כן? אבל יש המון עוצמה לסיפורים. אבל כן יש גרעין היסטוריה, אני לא בא להגיד שאין, כן? לא, אני לא אומר, לא חשוב ההיסטוריה, לא חשוב מה קרה, כן? אבל בגדול, אני אומר, שאלה גדולה, כאילו, כשאני ניגש לסיפור הזה, כאילו, איך אני קורא אותו? אז חיים שפירא חיפש את ההיסטוריה. היה נשיאות, כן מינו, איך הגיעו לדברים, למי ברור שמה שאני רוצה לחפש בסיפור הזה, זה שהוא מסר שהוא מנסה להגיד לי, והאמת שפה זה לא ברור מה המסר, כאילו, הכותרת שסתם כתבתי בדף, כתבתי אותו מאוחר בלילה וזה, הוא היה מהמאמר של שפירא. אתם יכולים כבר להבין מהסיפור של מהכותרת שהוא נתן, על מה הוא חושב שהסיפור מדבר, שימו לב, הוא לא מדבר אותו דבר כמו אל נתן. מה עושה עכשיו לדייק את דבריך? אני רוצה לשקף. נתן, איפה ראית את הלב של הסיפור?
פנים וחוץ.
פנים וחוץ. כן. תוכו כברו.
כן, גם רבי עזר בן עזריה זה לא שם.
מצוין. תוכו כברו, היחסים בתוך בית המדרש, כן? כלומר, אם הבנתי נכון, בוא ננסה לחדד. מה אתה מתכוון פנים וחוץ? כשאני רואה מישהו, האם אני באמת מכיר אותו? האם אני... רק מסתכל באופן מוחצן, כן? האם אני רואה את הפנימיות שלו, כן? האם יש פה איזה אמירה, כמו אני יכול להגיד, שהכיוון שלך מאוד מדבר אליי. מאוד. אני ממש שמה. אני חייב להגיד את האמת, זה מאוד מאוד פגש אותי מול התהליך שהישיבה עשתה ביום חמישי, והשאלות שקיומיות שמציפות עכשיו בבית המדרש שלנו, עם הגידול הצפוי. למרות שאני לא מסתיר, זה לא כזה גדול 150 תלמידים, כאילו, איפה למדת לה? כמה תלמידים היו בישיבה בזמנך? 500, זה גדול, 150, באמת, חייכם. זה קטן, אין לו מחזורים של... אני יודע שהכל יחסי, אבל שימו לב, אני חושב שהסיפור, אם הולכים בכיוון של נתן, נורא נורא מציף את השאלות שעולות על סדר היום שלנו. אם אתה יודע בצערם של תלמידי חכמים, אם אתה מכיר את האנשים, האם אפשר להגיד דעות באופן חופשי בישיבה? המון המון שאלות שנסה אני אומר לא היום כבר, אבל המון המון שאלות, כי אני מרגיש ללמוד את הסיפור הזה עכשיו הוא ממש מתנה. הוא מתנה שנשאל את עצמנו מי אנחנו רוצים להיות, איך אנחנו נהיה כשהוא לא נכיר את כולם, אני נעשה מאמץ, איך עושים, כן? הכותרת של שפירה הייתה אחרת לגמרי, הוא רואה בזה יותר פוליטיקה. זה סליחה על מה שאמרתי, כן? יש פה נשיא, האם אפשר להדיח אותו, לא אפשר להדיח אותו, כן? כבר מבין זה כיוון אחר, נכון? עוד פעם, זה יכול להיות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, יכול להיות שהסיפור מדבר גם על זה וגם על זה. אבל יש לי רק שאלה אחת עליכם, אם נחשוב רגע לכיוון הפוליטי, בסדר? כלומר, האם המסר של הסיפור הוא שאוי ואבוי לראש ישיבה או לנשיא שמשפיל אנשים ושידע שהוא צריך לחזור בתשובה ושאם מי שיתנהג ככה ידיחו אותו, האם יכול להיות שהמסר הוא האחר? אני אשאל אחרת, האם באמת אפשר להדיח את הנשיא? אפשר?
בסוף
לא, כן? כלומר, שתף אתכם בתובנה תרבותית של ונהפוכו. אחד מהכיוונים, אחד מהמורים שלי באוניברסיטה, יותר פתח אותי, הפילולוגים שאני למדתי אצלם, כולם מהאסכולה של היקים, מגרמניה. אבל תודה לקדוש ברוך הוא שיש גם אסכולה שבאה מאמריקאים, שהם יותר לימודי התרבות. והספרות, זה עולם אחר של חשיבה. זה טוב ללמוד אצל כמה, ואז כאילו אתה להיות תלמיד חכמים. אז אחד מהמורים שלי היה מומחה קצת בלימודי תרבות וכו', יותר סוציולוגיה, יותר מבט של מדעי החברה. אז אני זוכר שהוא דיבר על ונהפוך הוא. לוקחים ונהפוך הוא, שהוא בעצם סוג של אנרכיה, סוג של היפוך הסדר, אבל האמת שהונהפוך הוא הדבר הכי חזק שמנציח את הסדר. בוא נעבור רגע על הראש של ילדים בבית ספר. כאילו מה בעצם ונהפוך הוא אומר? בוא נחשוב ביחד. הילד מקבל הזדמנות לשבת בכיסא של המנהל. והוא נורא נורא נהנה, נכון? עכשיו, מה הטקס הזה אומר? אפשר להוריד את המנהל, לשים ילד. אבל האמת היא שמה? שזה הכיסא של המנהל. וברור לילד שבסוף היום מה הוא עושה? הוא מחזיר אותו למנהל. כמו אני אגיד לכם בצורה הבאה. ונהפוך הוא מנציח את הסדר מאשר להפך אותו. הוא ונהפוך הוא, כי הוא היפוך של סדר אמיתי. ונהפוך הוא לא אומר, בוא נפורר את הסדר, נהפוך הוא זה לא פירור הסדר. לפורר את הסדר זה פטיש, שהורס משהו. ונהפוך הוא אומר, אנחנו נשחרר קליטור, ואז נוכל לחזור לסדר. כאילו, כל של דבר, כאילו, אם עוזבים את המבט של נתן, שהוא מבט שאני רוצה לחזור אליו, בסדר? אבל המבט שאומר, מה יחסים בית המדרש, תוכו כברו, אם אתה חושב שאתה מכיר מישהו, אתה עובד על עצמך או לא, כן? אם אני הולך למבט ואומר, האם הסמכות, האם זה ברור שראש, אולי הוא אומר הפוך, הוא אומר, ניסו להדיח אותו, ואי אפשר להדיח אותו, כי הוא מזה בן מזה וכו', כן? זה גם מבט, בסדר? אבל עד כאן קצת דברי הקדמה?
אני לא מסכים.
קדימה, אני רוצה לשמוע.
לא, אני אומר, כאילו, אז באמת פה במקרה שלנו החזירו אותו, אבל אולי זה מתוך הבנה שבסוף זה בתוך כללי המשחק, ועל דבר כזה אני לא ידיח לגמרי.
מצוין.
זה לא בהכרח אומר שאם היה פה איזה משהו קיצוני, אז היו מעיפים ולא מחזירים.
זה מעולה, הרבה לים אחרות, אולי צריך גישה מאזנת. כאילו, מה בעצם הגישה שאתה מציע? בוא נבין שהסיפור אומר שלא מעיפים את ראש הישיבה, בסדר? זה לא, מזה בין מזה, לא מעיפים אותו. מצד שני, מה מצפים מראש הישיבה? שהאפר שלו לא יהיה אפר מקלה. גם זה, כאילו, זה בעצם אמירה, בוא נשמור על הסדר, אבל תראו למשל, מסכן בסיפור הזה, מי גדול החכמים ביבנה? הוא גדול החכמים. רבי עקיבא, אבל בכלל לא סופרים אותו. למה? כי אין לו את היחוס, כי יש שם נפוטיזם. בואו נגיד את השם המפורש, כן? אין לו סיכוי. למרות שהוא שם בכיס הקטן את כולם, זה ברור שהוא גדול החכמים.
אבל אז גם זה יוצא בעיה אם אתה ממנה אותו, כי אז להחזיר את אמן גמליאל, זה גם יותר מורכב.
מצוין, מצוין. בסופו של דבר, הסיפור הזה אולי הוא תנועה סיבובית, שיש בו משהו שאומר, חבר'ה, כן, יש איזה סדר, ויש משהו שאומר, אבל אוי ואבוי למי שחושב שבגלל שיש לו את הקפוטה של הראש הישיבה ושל הנשיא, שזה מאפשר לו למחוץ אנשים, זה מאפשר לו, או יעד יותר דיוק, זה אפילו אומר לו, אתה באמת לא יודע מכיר את האנשים, אז למה אתה מוחץ אותם, כן? אני מסכים לגמרי. בסדר? אז זה כמה, זה רק ההתחלה, בסדר?
ירושלמי גם...
מצוין. מה אתה אומר פה על הכלי של הבבלי והירושלמי? מצוין. בוא...
לא, ירושלמי, נראה לי מה שאמרת זה, לא מה ש... סליחה, מה ש... מצוין אמר, זה נקודה שיותר בירושלמי, על... שרבי עקיבא יושב ומצטער, כאילו, אין את זה בבבלי. בבלי, טוב, דנים, נאמנה אותו, לא נאמנה אותו. ובשאר גם יש, המצלמה עוברת לרבי עקיבא. ומה רבי עקיבא אומר? זה דברים חריפים. ואמר, לא שהוא בן תורה יותר ממני, אלא שהוא בן גדולים יותר ממני. אשר אדם שזכו לאבותיו, אשר אדם שיש לו ידד במי להתעלות בה.
כן. מעולה. מעולה. אז קודם כל, נתן מוסיף פה לתמיל של... אני עדיין איתך, בסדר? אדר. קצת כלים לסיפור. אני אגיד לכם, מי מאוד פיתח את הכלי הזה? אני אתן לכם קצת את השמות, בסדר? פרופסור יונה פרנקל, שזכיתי עוד ללמוד אצלו קורס אחד ב-MA. אז הוא כאילו מייסד, הוא ייסד אסכולת מחקר של האגדה. ועיקר זה כאילו הגישה שהוא ניסה להכניס ללימוד אגדה, זה הגישה ספרותית. והוא עסק הרבה גם באיך לקרוא סיפורים. והיה לו כמה כללים, שאני אומר כמו כל אחד שמייסד אסכולה, הוא בנה שיטה, אבל היא הייתה מעודקת מדי. כאילו היא... והיום כאילו הרבה מאוד מהתלמידים שלו, הם מצד אחד נהנים מחוכמתו, מצד שני הם עסוקים בלתקן אותו ולחלוק עליו, בסדר? זה כמו קאנט והניאו-קאנטיזם, בסדר? קאנט עשה איזו מהפכה בפילוסופיה, ואז אתה צריך איזה 100 שנה לשאול איך קצת מפוררים אותו, בסדר? עד שבסוף זה יתפורר לגמרי, לא, אבל כאילו, זה הניאו-קאנטיזם. הוא מנסה... אז יונה פרנקל, כאילו, היה לו כמה כללים בסיפור. סיפור צריך להיות סגור. כלומר, יונה פרנקל שקבע כלל, בוא נדבר על הדבר, היית קורא סיפור רק מתוך עצמו. זה המידע, אין מידע אחר. או אם אתה מניח שאני יכול לקרוא סיפור על רקע מידע ממקומות אחרים, אני אביא דוגמה, בסדר? איך לקרוא את מגילת אסתר? כסיפור סגור, או אם לקרוא אותו על רקע עזרא ונחמיה, שיבת ציון, בסדר? אני אספר לכם סיפור על החופץ חיים. האם תגידו... סיפור סגור, או ברגע שאמרתי חופץ חיים, כבר מה קורה לכם בראש? כבר זה כבר מזיז משהו, כי אתם יודעים עוד כמה סיפורי חופץ חיים, בסדר? זה נפריק עליה נורא נורא אדוק, רק הסיפור. היום הרבה חולקים על זה. בית, יונה פרנקל לא שם לב למה לפני, מה אחרי. יש המון היום שמדברים, תראה מה לפני, תראה מה אחרי, כן? זה בכל מיני דברים, הוא היה מאוד עסוק בסגור. מי שעכשיו ממש תורגם לעברית לפי חצי שנה, הספר שלו, חוקר אמריקאי בשם ג'פרי רובינשטיין, ספר שנקרא סיפורים תלמודיים, אז הוא אחד מהדברים שהוא נורא נורא הדגיש, זה גם להמון השוואות של גלגולי סיפורים. ובדוגמה שלנו פה, נתן, הטבלה שעשיתי פה, ראיתם בסדר בוקר מה עשיתי? שמתי טור אחד בבלי מול ירושלמי. עכשיו חזותית, אפילו בלי לקרוא, נתן צדק שהוא קרא, ואפילו בלי לקרוא, אפשר לראות ממש שני דברים מאוד מאוד ברורים. א', האם הרבה חלקים של הסיפור תואמים? יש לכם את הטבלה? אפשר להקטין, אז רואים יותר. אבל חזותית, בסדר? מה רואים? חזותית אפשר לראות המון המון תקבולות. בסיסית זה סיפור אחיד. ויש גם כמה קרחות, נכון? וצדק אל נתן, וחלק יש מוטיב שמפותח יותר בבבלי מאשר בירושלמי, ובחלק יש חלקים שמופיעים רק בבבלי ולא בירושלמי. עכשיו, בסדר? כבר אחד מהדברים, בכל ניתוח של רובינשטיין הולך להיות, בוא נשווה גרסאות של הסיפור. והשאלה, אבל מה עושים עם זה, בסדר? של הפילולוג, מה שהוא יעשה, הוא יניח שמה שם שותף יותר סביר שהוא... שהוא קדום או מדויק או מקורי או נכון, אם אתה היסטוריון, אם יש דבר כזה, כן? מצוין. ואז מה יקרה לחלקים שהם, שהם רק באזור אחד? הוא יפחית מערכם, בדיוק. הוא יגיד, טוב, זה תוספת של המקום הזה וכו'. נכון, ככה הפילולוגיה עובדת, נכון. מספרי הסיפורים, מה הם ישימו לב יותר? שהתוספת הזאת היא, אולי היא סיפרה את הסיפור מחדש, או, האם התוספת הזאת היא סתם מאמר מוסגר, האם התוספת יצרה איזון חדש בין כל החלקים, או במילים אחרות, מה ששאלתם בצדק, יופי ששאלה, האם הבבלי והירושלמי מספרים אותו סיפור, למרות שזה אותם חומרים, או אני אשאל אחרת, הבקשה בתחילת השיעור, תגידי לי מה הכותרת של הסיפור, האם זה נכון לתת אותה כותרת לסיפור, בבבלי, כמו לסיפור, בירושלמי. האם הם מתעסקים באותם שאלות? האם זה סדר יום אחר? האם המוראים בארץ ישראל, כשהם סיפרו את הסיפור הזה, היה נקודה אחת שמאוד תפסה אותם, שעליה הם רצו לדבר? והמוראים בבבל, כשהם מספרים את הסיפור, אז הם מדברים על משהו אחר. כי אולי השאלות שעומדות על סדר היום, אולי היחסים בתוך בית המדרש עם אחרים, וכו', כן? מצוין, בסדר? אז זה כמה... זה היה 3 דקות, נכון? כמה מילות פתיחה, בסדר? אני שואל לגבי המשך השבוע, ביום חמישי יש שיעור כללי. אם אתם רוצים לשבת על הסיפור בחבורה, ואחד מכם יוביל והוא יספר, ואחרי זה אחרים יוכלו להגיב, גם אני בקהל, בסדר, זה מתאים?
אחר.
אתם רוצים מחר? רק תעזרו לי לקבוע שעה, כי יש לי מחר אשנב.